היי, אני מתן זינגר וטוב שחזרתם לאופטיקאסט, הפודקאסט של אופטיקאי מדופלם. אני מנסה ללכת לישון כל יום קצת יותר חכם ממה שקמתי, ובואו תצטרפו אליי למסע הזה. בפרק הזה אנחנו נצא למסע אל ההיסטוריה של תעשיית הטכנולוגיה, כדי שנוכל לענות על השאלה, מהי בעצם חברת טק? האם כל חברה שיש לה משרדים שנראים כמו המערכון של ההייטקס בארץ נהדרת, עם עיצוב מגניב וספות ושולחן פינג פונג ו... שעוד מצחיקים לחדרי ישיבות, וטייטלים כמו צ'יף משהו והד אוף פאן, ומה הם בטעמים חופשי במטבחון? האם זה הופך חברה אוטומטית לחברת טק? אז התשובה היא ממש לא, לא. חברות כמו Palo Alto Networks או Checkpoint, שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, נחשבות למשל לחברות טק. אבל למה? האם זה בגלל שהם מוכרות מוצרי תוכנה? כי פייסבוק גם נחשבים לחברת טק, והם לא מוכרים תוכנה. הם מעסיקים הרבה מאוד מתכנתים, אבל... יש להם אפליקציה, או כמה אפליקציות, ואת הכסף שלהם הם עושים בעיקר מלמכור פרסומות, וגם ל-Ynet, למשל, יש אפליקציה והם מוכרים פרסומות, וכנל ישראל היום, וארץ, ווואלה, והניו יורק טיימס, אז האם Ynet היא חברת טק? וגם בנק לאומי, או בנק הפועלים, מעסיקים הרבה מתכנתים, וגם להם יש אפליקציות, אז האם הם חברות טק? למה בעצם גוגל היא חברת טק? האם נטפליקס היא חברת טק? האם ספוטיפיי היא חברת טק? לכולם יש אפליקציות. האם אונטופו, האתר אינטרנט שמזמינים דרכו מקום במסעדות, הוא חברת טק? האם וולט היא חברת טק? האם השליחים של וולט עובדים בטק? ומה לגבי מסעדות שמזמינים בהם שולחן דרך אונטופו, או מזמינים בהם משלוח דרך וולט, ומתקשרים איתם בוואטסאפ או במסנג'ר, ובסוף הארוחה משלמים להם עם אפל פיי, אז אולי כל המסעדות בתל אביב הם בעצם חברות טק? אתם כבר רואים לאן זה הולך, אולי בעצם כל החברות הן חברות טק, וכל האנשים שעובדים איפשהו הם עובדי טק? אולי? בעידן האינטרנט והקלאוד והמובייל, אפשר באמת להרחיב את ההגדרה ולהגיד שבעצם כל החברות היום הן חברות טק. אבל כאילו, לא באמת, למושג חברת טק יש איזה הילה מסביבו, יש כל מיני אסוציאציות שעולות לנו בראש כשאנחנו שומעים את המילה הזאת. כשאני אומר שהפודקאסט הזה עוסק בטק, אתם מצפים למשל לשמוע פה על אינטל ועל אפל ועל אמזון, אבל אתם לא מצפים לשמוע פה על קופת חולים מכבי או על מסעדות בתל אביב. וכשאני אומר דברים כמו מכפילים של חברות טק או רווחיות של חברת טק, זה כי יש איזושהי אמונה של חברת טק. יש למשל מאפיינים פיננסיים מאוד אטרקטיביים, ויש מודל של מימון שנקרא Venture Capital, הון סיכון, שמתמחה בתעשיית הטק. אבל אם כל החברות הן חברות טק, אז האם נכון להשתמש בקרנות הון סיכון כדי להשקיע גם באיזה שירות הסעות, או רשת של חנויות מכולת? האם קרנות ויסי צריכות להשקיע גם בדוכני פלאפל, או מתנס עם חוגים לילדים? וכאילו, בכל הרעיונות האלה אנחנו נסקור מתכנתים, ונשתמש בתוכנה, ונעשה אפליקציה, אז האם זה יצדיק השקעת סיד של כמה מיליוני דולרים? זה משום מה מרגיש שהתשובה צריכה להיות לא. אבל למה? איך יודעים? WeWork היו שירות להשכרת משרדים וקיבלו השקעות ענק מקרן הון סיכון בטופ כמו בנצ'מארק ומיליארדי דולרים מסופטבנק. אז האם WeWork הייתה חברת טק? מה בדיוק הופך חברה לחברת טק? זאת בדיוק השאלה שבן תומסון ניסה לענות עליה ב-2019. זה היה קצת אחרי ש-WeWork הגישו תשקיף לקראת הנפקה שלא קרתה בסוף, וזה העלה את השאלה, האם WeWork היא חברת טק? וכדי לנסות לענות על זה, הוא כתב מאמר בבלוג שלו, Stratechery, שמנסה להגדיר מהי חברת טק. בשביל לענות על השאלה הזאת, הוא בחן את ההיסטוריה של התעשייה, וזיהה כמה מאפיינים ייחודיים לאורך הדרך, שיחד יכולים לענות על ההגדרה הזאת. אז... קודם כל הוא התחיל מלהגיד שעד שנת 1968 היה מאוד קל לענות על השאלה הזאת של מהי חברת טק. התשובה הייתה פשוט IBM. היא הייתה חברת הטק וכולם היו הלקוחות שלה. זו אולי הגזמה, אבל לא הגזמה מאוד מופרכת. המיין פריים של IBM שנקרא System 360 היה מאוד דומיננטי בשוק. IBM בנתה גם את החומרה של ה-System 360 או ה-System 360 וגם את התוכנה שרצה עליו, מה שכולל מערכת הפעלה ואפליקציות, וגם סיפקה שירותים כמו הכשרות או אינטגרציות עם תהליכים עסקיים אחרים של הלקוח. הרבה תעשיות הרוויחו מהטכנולוגיה של IBM. בנקים הגדולים, יצרניות גדולות, רשתות שיווק, כמובן גם הצבא, עוד כל מיני מוסדות ממשלתיים. פונקציות שהיו שם כמו הנהלת חשבונות או ניהול משאבים, עשו אוטומציה וריכזו פעילויות שבעבר היו עושים אותם באופן ידני. וזה הגדיל בצורה דרמטית את היעילות של הפעילויות האלה, ואפשר לחברות לעשות עוד סוגים של פעילויות חדשות. אבל הגדלת היעילות הזאת שקרתה בזכות הטכנולוגיה של המיין פריים של IBM, לא הפכה אף אחד מהלקוחות שלה, לא את JP Morgan, לא את General Motors, לא את Walmart, לא הפכה אף אחת מהם לחברת טק בפני עצמה. המיין פריים הפך להיות משהו הכרחי בשביל הפעילויות שלהם, אבל זה לא יצר לאף אחד מהם יתרון תחרותי. להשתמש במחשבים הפך למשהו שכולם חייבים לעשות רק כדי להישאר תחרותיים. אבל המצב של IBM היה שונה מכל שאר החברות. כל חלק בחברה הזאת היה סביב טכנולוגיה. ל-IBM היה את כל האקוסיסטם לעצמה, את החומרה, את התוכנה ואת השירותים. הכל נרז יחד בתוך מודל של מנוי בתשלום, שדומה באופן מדהים למודל הסאס Software as a Service של היום. בקצרה, אם לסכם, להיות חברת טק אמר פשוט להיות IBM, מה שאמר ליצור ולהשתתף באקוסיסטם שבנוי סביב טכנולוגיה. כל זה היה נכון עד שנת 1968. אז קרה אירוע מכונן שיצר את תעשיית הטק והתוכנה המודרנית. אמרנו שהמיין פריים, הסיסטם 360, נמכר כבנדל של חומרה, תוכנה ו-Professional Services. למעשה, הוא לא בדיוק נמכר. חברות שכרו סיסטם 360 מ-IBM תמורת דמי מנוי חודשיים. בעיקרון, זה מאוד מזכיר מודל עסקי של SaaS, אבל קיבלו את כל תשתיות המחשוב on-premise בדאטה סנטר שלהם, וכל התוכנות שרצו על המיין פריים, והם קיבלו גם מצעד של עובדי IBM שסיפקו הדרכות, עשו קסטומיזציות ספציפיות ללקוח, ועוד דברים שהלקוח הזה צריך בשביל להצליח עם המיין פריים. בן תומסון מספר שהמתחרים של IBM טענו שמודל התשלום הזה היה אנטי תחרותי. המחיר היה תמורת המחשב. כל התוכנה והשירותים באו בחינם. והמתחרים טענו שזו קבילה לא חוקית. ב-68 משרד המשפטים האמריקאי שקל להגיש תביעת הגבלים עסקיים כנגד IBM. וחברה פרטית בשם Control Data Corporation כבר הגישה תביעה כזאת. IBM פשוט רצתה להימנע מכל הבלגן הזה. אז היא עשתה באופן יזום וחד צדדי unbundling למוצר שלה. למיין פריים. היא התחילה למכור בנפרד את החומרה, את התוכנה ואת השירותים. והיו לזה השלכות דרמטיות שהמשיכו להשפיע במשך עשורים. קודם כל, זה יצר את תעשיית השירותים, חברות שממש התמחו בלעזור לארגונים להשתמש בטכנולוגיה. וזה יצר גם את תעשיית התוכנה המודרנית. חברות שהשתמשו במיין פריים הזה בסיסטם 360 כבר לא קיבלו את התוכנה בחינם. הם יכלו לקנות את זה מ-IBM, אבל הם כבר לא היו חייבות. אם אתם זוכרים את הסיפור של את המודל של משחקי הגורילה מהפרקים הקודמים, זה מהלך שהוא דווקא אסטרטגיה מאוד נבונה לגורילה שמנסה לבסס את המעמד שלה בשוק, לעשות אנבנדלינג, כי באופן מעניין זה רק גרם לסיסטם 360 להיות עוד יותר דומיננטי, כי עכשיו נוצרה תעשייה שלמה של חברות שעובדות כדי לשפר את האקוסיסטם שלו. ספקיות תוכנה עצמאיות בחו לבנות תוכנה דווקא למיין פריים שהיה לו את הנתח שוק הכי גדול, וזה הכין את הקרקע לטעות האסטרטגית הכי גדולה של IBM. היא נתנה למייקרוסופט לבנות את מערכת ההפעלה למחשב האישי. IBM פשוט הרוויחה כל כך הרבה מזה שחברות אחרות כתבו תוכנה שרצה על החומרה שלה, שהם לא הבינו שמערכת הפעלה זה לא סתם עוד תוכנה, זאת ממש פלטפורמה, וה-IBM פשוט מסרה את שלה למייקרוסופט. הייתה עוד התפתחות חשובה שקרתה ב-1980. הקונגרס הוסיף את המושג תוכנת מחשב לרשימה של סוגי הקניין שנכללים תחת החוק להגנה על זכויות יוצרים. זה אפשר לגבות כסף פשוט על רישיון לשימוש בתוכנה. מייקרוסופט יכלו לגבות על כל עותק של Windows שהותקן איפשהו, בלי שהייתה צריכה גם לספק את החומרה שעליו זה רץ, או לספק שירותים כלשהם יחד עם זה. וזה הדגיש עוד מאפיין קריטי שייחודי לחברות טק. לתוכנה יש עלות שולית אפסית. זה כמובן עלה הרבה מאוד כסף לפתח את Windows, אבל למכור עותק אחד נוסף של Windows, למשל אחרי שמייקרוסופט מכרה כבר 1,000 רישיונות ללקוחות, למכור את הרישיון ה-1001, אפקטיבית, לא עלה למייקרוסופט שום דבר. ועלות שולית אפסית לא היה קונספט חדש. סיליקון ואלי קיבל את השם שלו בגלל שבמקור יוצרו שם שבבים מבוססי סיליקון, ולהם היו תכונות דומות. היה צריך השקעה מסיבית עצומה מראש כדי לפתח שבב חדש, וכדי לבנות את היכולת לייצר אותו, אבל עלות הייצור של שבב אחד נוסף הייתה כמעט כלום. אחרי שייצרו כבר 1,000 שבבים, עלות הייצור של השבב ה-1001 הייתה כמעט אפס, כי החומר שממנו סיליקון עשוי הוא למעשה חול. וזאת בדיוק הייתה המציאות הכלכלית שיצרה את מודל ההון סיכון. כל הרעיון היה לספק כסף מראש, לפני שיש איזשהו מוצר אמיתי, בשביל לקבל איזשהו סיכוי לתשואה אינסופית על ההשקעה, במקרה שבו המוצר הזה מצליח. וזאת הסיבה שבהמשך גם חברות התוכנה התרכזו בסיליקון ואלי ולא למשל במדינת ניו יורק, שם שכן המטה של IBM. ויליאם שוקלי היה זוכה פרס נובל וחוקר מאוד מאוד בכיר ומוערץ בבלאבס, זרוע המחקר של AT&T, שגם שכנה בניו יורק ואחר כך עברה לניו ג'רזי, אבל הכל היה שם באותו אזור באיסט קוסט. שוקלי נחשב לאחד האנשים שהמציאו שם את הטרנזיסטור, ואחרי שהוא עזב את בלאבס, הוא רצה לעבור לגור קרוב לאימא שלו, שגרה בפאלו אלטו. אז הוא הקים שם את החברה שלו, שוקלי לבורטוריז. וזה היה בזמנו מאוד מוזר להקים במקום כזה חברה לייצור של סמיקונדקטורס, כי עד אז רוב הייצור שהיה בעמק סנטה קלרה, האזור שדרומית לסן פרנסיסקו, היה פרדסי תפוזים. אבל עצם זה שוויליאם שוקלי הגיע לשם, משך אחריו מהנדסים מוכשרים מכל אחווי המדינה שקפצו על ההזדמנות לעבוד איתו. אז הם באו אחריו לפאלו אלטו כדי לעבוד בחברה שלו. בין המהנדסים המוכשרים האלה היו גם אנשים בשם בוב נויס, גורדון מור, יוג'ין קליינר. אבל הסגנון ניהול של שוקלי היה, כמו שהיינו אומרים על זה היום, קצת רעיל. הוא היה מאוד מפוזר, הוא היה כאוטי, הוא היה עקשן. הם סיפרו שהוא נהג יקפוץ בין פרויקטים, הוא לא היה קשוב לפידבק מהעובדים, הוא התייחס אליהם בתוקפנות, הוא התנסה עליהם הרבה, ואחרי שהם דיברו איתו כמה פעמים, והבינו שהם לא הצליחו לשנות את ההתנהלות בחברה, ב-1957, 8 מהעובדים עזבו, והקימו את Fairchild Semiconductors. ויליאם שוקלי כינה אותם שמיניית הבוגדים. זה מונח שהפך לחלק מאוד גדול מהאתוס של סיליקון ואלי. וכשבוב נויס וגורדון מור רצו לעזוב את שוקלי ולהקים משהו משלהם, לא היו קרנות הון סיכון ללכת אליהם כדי לגייס כסף. אז הם נעזרו בבחור בשם ארתור רוק, שהיה פיננסייר מניו יורק, והוא זה שהנדס את הטרנזקציה המורכבת הזאת, שבה חברת המצלמות Fairchild הקימה חברה בת, ובעצם מימנה אותה ונתנה לשמיניית הבוגדים לבנות שם Semiconductors. אז Fairchild Semiconductors הייתה חברה בת של חברת המצלמות Fairchild. החברה בת הזאת כל כך הצליחה, וההתנהלות בתור חברה בת של יצרנית מצלמות מאוד העטה אותה. ואז בוב נויס וגורדון מור רצו להקים חברה עצמאית משלהם. ואז שוב הם פנו לאותו ארתור רוק, שהיה השושבין שארגן את ההשקעה הראשונית בחברה שהם הקימו. אינטל. ואחרי ההצלחה של ההשקעה באינטל, ארתור רוק בעצמו עבר לקליפורניה, הוא זה שהמציא את המונח Venture Capital, והוא הקים בסן פרנסיסקו את הקרן הון סיכון הראשונה, שעסקה במונח החדש הזה שהוא המציא, הוא השקיע שם בהרבה בוגרים אחרים של Fairchild, הוא קרא להם בחיבה Fair Children, ובין השאר הוא גם היה משקיע מוקדם באפל, ועד היום, הרעיון של הון סיכון מבוסס על אותו מודל. לגייס כסף כדי להקים חברה שמתבססת על עלות שולית אפסית. אם זה מצליח, משיגים אקזיט עם תשואה יוצאת מהכלל המשקיעים, והמסקנה של בן דומסון היא שהתוכנה פשוט הלכה בעקבות הסיליקון, השבבים, והתבססה בסיליקון ואלי, בגלל שתעשיית הון סיכון כבר הייתה שם. אז התעשיית הון סיכון נבנתה במקור בסיליקון ואלי עבור תעשיית השבבים והסיליקון, אבל היא פשוט התאימה להפליא בתור מודל למימון של בנייה של תוכנה. אז תעשיית התוכנה קמה בסיליקון ואלי לא בגלל שתוכנה רצה על שבבים ושם ייצרו שבבים, אלא בגלל התכונה הזאת של עלות שולית אפסית, שצריכה מודל של הון סיכון, ומודל ההון סיכון גם קם בסיליקון ואלי. אם לסכם את התובנות מכל הסיפור הזה, הון סיכון מממן חברות טק, לחברות טק יש עלות שולית אפסית, וזה מאפשר להם לייצר פוטנציאל לתשואה בלתי מוגבלת על ההשקעה. בהמשך, בן תומפסון בוחן את עידן התוכנה on-premise. הזכרנו את זה בפרקים 3 ו-4, כשדיברנו על הדיסרפשן שעשה הקלאוד. בתקופה ההיא שלטו חברות תוכנה כמו Oracle, SAP, Microsoft וחברות חומרה שכמו IBM, Sun, HP. מה שאפיין את העידן ההוא היה שילוב של הכנסות מראש על ההתקנה המקורית של החומרה והתוכנה, פלוס הכנסות שוטפות על שירותים ותמיכה. זה לא מודל שהיה ייחודי לתוכנה, מכונות תעשייתיות גם נמכרו באופן דומה, אפילו שעלות השולית שלהם ממש לא הייתה אפסית. אבל מה שהמאפיין הייחודי הזה של התוכנה אפשר, זה לחתוך את העלות ההתחלתית לגמרי. שזה בדיוק מה שמייקרוסופט ניסו לעשות ב-2001. היא הוציאה גרסה 6 של הרישיון שלה שנקרא Enterprise Agreement, ומה שהוא אמר זה שבמקום לשלם סכום חד פעמי על רישיון לתוכנה שתקף לנצח, אבל בפועל חייבים לשדרג את התוכנה אחרי 6 שנים, חברות יכלו פשוט לשלם סכום חודשי. עוד לפני שהיה Cloud ו-Software as a Service, מייקרוסופט כבר ב-2001 בנו מודל של מנוי חודשי לתוכנה, פשוט on-premise. בצד של הלקוחות, היו לזה כמה יתרונות. קודם כל, הם יכלו להמיר הוצאות הון, capital cost, על רכישה של רישיון, בהוצאות תפעוליות שוטפות. ועוד יתרון היה שהתשלום החודשי הזה אפשר להם הרבה גמישות. הם לא צריכים לנהל מראש מסע ומתן על הסכמי הרחבה יקרים למקרה שהארגון שלהם יגדל, והם גם היו מוגנים מהמקרה שבו כוח האדם שלהם יתכווץ. מהצד של מייקרוסופט, זה אפשר לה להמיר את ההשקעות בפיתוח תוכנה מתשלום השקעה חד פעמית מאוד גדולה, להוצאות קבועות לאורך זמן. אפיק ההכנסות הזה היה מאוד יציב, מאוד צפוי, כי אם הלקוח הפסיק לשלם, הוא מפסיק להשתמש בתוכנה, אז זה לא באמת אופציה מבחינתם. ואפיק ההכנסות הזה גם יותר התאים לקצב הפיתוח ולהוצאות הפיתוח בתוך מייקרוסופט. אז זה לא היה רעיון כזה חדש, כי אם תזכרו בסיפור שאיתו התחלנו, IBM גבתה במודל דומה על הסיסטם 360, על המיין פריים 50 שנה לפני זה. בן תומסון מצביע על זה שמה שהיה ייחודי בגישה של מייקרוסופט היא העובדה שעם הזמן, הלקוחות למעשה שילמו על משהו שהלך והשתפר. ופה ההבדל הגדול ממכונת תעשייתית. מכונת תעשייתית נוטה להידרדר עם הזמן, להחליד, להתקלקל, להתיישן, לאבד רלוונטיות. המודל המסורתי של תוכנה עבד ככה בהתחלה, כי חוזת התמיכה נמכר עבור גרסה מאוד מסוימת של התוכנה, והגרסה הזאת עם הזמן איבדה רלוונטיות, איבדה תאימות עם כל מיני גרסאות חדשות של דברים אחרים, של מוצרים אחרים, מוצרים ממש חדשים בכלל לא היה לה אינטגרציות, היא לא תמכה בכל מיני דרישות חדשות. אבל במודל החדש הזה שמייקרוסופט השיקה, של דמי מנוי חודשי תמורת עדכונים שוטפים, לא רק שמוצרי התוכנה שלה כבר הפסיקו להידרדר או לאבד רלוונטיות עם הזמן, הם הלכו והשתפרו עם הזמן. והציפייה הזאת זה משהו שנשאר נכון באופן כללי לתוכנה גם היום. מה שמשלמים עליו היום ומנוי ילך וישתפר בעתיד, הוא לא יהיה גרוע יותר. וחברות טק היום, כל התהליכים שלהם, התרבות, המבנה הפיננסי, המבנה הארגוני, הכל מסודר יותר ויותר סביב ציפייה לאחד, ערוץ קבוע ויציב של הכנסות מהמוצרים שלהם, ושתיים, הרעיון של לשפר אותם באופן מתמיד. עדיין את המוצרים של מייקרוסופט היה ממש צריך להתקין בשביל ליהנות מכל היתרונות האלה שדיברנו עליהם, מהאנטרפרייז אגרימנט החדש הזה שמייקרוסופט השיקה בתחילת שנות ה-2000. הלקוחות היו צריכים קודם כל לעבור את החוויה הכואבת של להתקין הכל בחדר שרתים שלהם. הזכרתי בפרק הקודם איך מרק בניוף, המייסד של סיילספורס, שכר בתחילת הדרך שחקנים שיפגינו ויצעקו קריאות No Software מחוץ לכנס של חברת סיבל ש... בנתה מוצר CRM on-premise, והוא ניסה למצב את סיילספורס בתור המתחרה שלהם שמציעה מוצר דומה בתור שירות. סיילספורס, שהוקמה ב-1999, רצתה להציע את אותה נוחות שדיברנו עליה קודם, רק בלי התהליך הארוך והכואב של להתקין אוסף של תשתיות on-premise. הפרויקטים האלה תמיד היו מלאים בתקלות, תמיד התעכבו מעבר ללוז המקורי, חרגו מהתקציב. סיפרתי לכם כבר שיש ערך בוויקיפדיה למשבר התוכנה, אבל אין ערך דומה לאף דיסציפלינה הנדסית אחרת. אז מרק בניוף ניסה לתקן את כל זה. לקוחות פשוט יגשו לסיילספורס על גבי השרתים של סיילספורס עצמה. הוא מתג את החברה שלו בתור No Software, בגלל שסופטוור, תוכנה, המושג שמשך סנטימנט מאוד מאוד שלילי בגלל כל הסיבוכים סביב ההתקנות וההטמעות שלה. ועכשיו, במקום עותק אחד של תוכנה שמשוכפל בלי סוף ומופץ בכל מקום, סיילספורס פשוט תריץ עותק אחד של התוכנה ותיתן לכל אחד לגשת אליו מכל מקום. זה יגדיל את ההוצאות הקבועות, כי סיילספורס עכשיו צריכה להריץ שרתים ולשלם על רוחב פס באינטרנט, דברים שהיו עדיין די יקרים ב-99 כשהחברה קמה, אבל החיסכון בהוצאה מראש של הלקוח יותר מכיסה על הגידול בהוצאות הקבועות האלה של סיילספורס. וזה הדגיש את החשיבות של עוד קונספט שמאוד חשוב לחברות טק, סקייל. הביטוי הוא Economies of Scale, יתרון לגודל. כי עכשיו, לא רק שעלות הפיתוח של התוכנה צריכה להתחלק על כמה שיותר לקוחות, גם העלות השוטפת של לבנות ולהריץ שרתים מרכזיים הייתה צריכה בסיס מספיק גדול של לקוחות כדי להצדיק אותה. וכמו שדיברנו בפרקים 3 ו-4, אמזון עשתה בהמשך עם AWS את העבודה של לרכז את ההוצאה הזאת עבור כמות גדולה של חברות SaaS, שבתורן יבנו את התוכנה שלהן מעל התשתיות שלה, במקום שהם יצטרכו לבנות ולתחזק את השרתים שלהם בעצמן. אז זו הפכה לעוד תכונה חשובה של חברות טק. סקייל גדול יותר, כלומר, הוספה של עוד לקוחות, לא רק מגדילה את ההכנסות, זה למעשה מאפשר לשפר את השירות כולו עבור כל הלקוחות הקיימים. כי כל הוצאה עכשיו תתחלק או תמונף על פני סקייל גדול יותר, על פני הרבה יותר לקוחות. ועדיין, סיילספורס מכרה בעיקר לחברות הגדולות. מה שהשתנה בעיקר בעשור שאחרי זה, בשנות 2010, הוא העלייה של מודל הפרימיום והסלף-סרוויס, השירות העצמי. השורשים של המודל הזה הולכים אחורה עוד עשור קודם. תחילת שנות 2000 היו תקופה די חשוכה בתעשיית הטק. הבועה התפוצצה, בסיליקון ואלי היה כמעט בלתי אפשרי לגייס כסף, שלא לדבר על כל מקום אחר בעולם, כולל סידני שבאוסטרליה. בסידני גרו שני השותפים שהקימו את אטלסיאן. הם בנו מוצר תוכנה בשם ג'ירה, והם מספרים שכל המטרה שלהם בחיים בשנת 2001 הייתה להצליח להרוויח $35,000 בשנה בלי שהם יצטרכו ללבוש חליפה. אבל בגלל שהם לא יכולו לגייס כסף ולזכור אנשי מחירות בשביל ג'ירה, הם לקחו את התוכנה הזאת שהם בנו, תוכנה לקולבוריישן, לניהול פרויקטים, והם פשוט שמו אותה באינטרנט, כדי שכל אחד יוכל לנסות אותה בחינם, וכדי לקבל גישה לתוכנה מלאה, היה צריך לקנות רישיון. ושוב, זה לא היה איזו המצאה חדשה, shareware או trialware היו מושגים שנוצרו כבר בשנות ה-80, בעיקר למשחקי מחשב. אבל אטלסיאן השתמשו באותו מודל כדי למכור תוכנה לאנטרפרייז. הם היו בדיוק במקום הנכון למכור תוכנה לניהול פרויקטים בסגנון אג'ייל, ובזמן הנכון, בדיוק כשכולם התחילו לאמץ את מתודולוגיית אג'ייל בתור האופן שבו הם מפתחים תוכנה. ומה שאפשר את ההצלחה הראשונית של אטלסיאן עם ג'ירה, היה השילוב בין עלות שולית אפסית, הקונספט שעליו כבר דיברנו, לחלק תוכנה שלא עולה שום דבר, עם עוד קונספט חדש שהם היו החלוצים שיסדו אותו, עלות טרנזקציה אפסית. כי אטלסיאן המצאו את הרעיון הזה של product-led growth. האינטרנט אפשר לאטלסיאן למכור את המוצר שלהם לחברות בלי שהם בכלל דיברו איתם. ואכן, במשך הרבה שנים, האנשי מחירות היחידים שהיו באטלסיאן היו כאלה שהתמקדו בלהפחית את הצ'רן, לא בלגייס לקוחות חדשים. המחירות עצמם היו בגישה של שירות עצמי. ואטלסיאן, אחרי שהגרסאות הראשונות של ג'ירה הוצאו בתור תוכנה שממש מורידים ומתקינים אצל הלקוח, גם עברו בסוף למודל מבוסס ענן, כמו סיילספורס. והשילוב הזה הניח את היסודות של חברות הסאס המודרניות. בשביל לנסות את התוכנה, כל מה שלקוחות צריכים לתת זה כתובת כתובת מייל, וכשהם רוצים לקנות אותה, כל מה שהם צריכים לעשות זה להכניס כרטיס אשראי. אז זה עוד מאפיין של חברות תוכנה. אפשר לנסות את המוצרים שלהם בחינם, וקל מאוד לרכוש אותם, על ידי כל אחד, בכל מקום. אוקיי, אז אחרי שהשלמנו את המסע הזה, בהיסטוריה של תעשיית התוכנה, עכשיו אנחנו יכולים סוף סוף לענות על השאלה שאיתה פתחנו את הפרק הזה. מהי חברת טק? אז בואו נסכם את המאפיינים שבן תומפסון זיהה לאורך הסקירה ההיסטורית שלו. יש חמישה כאלה. 1. תוכנה יוצרת, אקוסיסטם. 2. לתוכנה יש עלות שולית אפסית. 3. תוכנה משתפרת עם הזמן. 4. תוכנה מאפשרת מינוף אינסופי. 5. תוכנה מאפשרת עלות אפסית של טרנזקציות. אז הנה, קיבלנו את התשובה שלנו. חברת טק מתאפיינת בחמשת התכונות האלה. אבל כדי שזה יהיה קצת יותר ברור, בואו נסתכל על כמה דוגמאות. אפשר להתחיל מ-AWS של אמזון, חברה שדיברנו עליה פה די הרבה. האם AWS היא חברת טק? בואו נבדוק. קריטריון ראשון, האם AWS מייצרת אקוסיסטם? התשובה היא, כן. הרבה חברות מספקות תוכנה ושירותים ללקוחות של AWS. אם המערכת שלכם רצה ב-AWS, יש הרבה חברות שיכולות למכור לכם דייטאבייס שרץ ב-AWS ותוכלו להתחבר אליו, או פתרונות סקיוריטי לדברים שלכם שרצים ב-AWS, או אנליטיקס לביצועים שלהם, ולמעשה יש ממש חנות אפליקציות בתוך AWS, שבה המון חברות מציעות את המוצרים שלהם. אז אקוסיסטם בהחלט יש. מה לגבי הקריטריון השני? לתוכנה יש עלות שולית אפסית. זה נכון, גם לגבי AWS. עלות ההקמה של התשתיות דרשה השקעה מאוד מאוד מסיבית, אבל ברגע שהם עומדות ונוצרה הקיבולת הזאת, להריץ עוד workload, להריח עוד אפליקציה, להוסיף עוד טבלה בדייטאבייס, העלות השולית של הדברים האלה היא אפסית, בשביל אמזון. קריטריון השלישי הוא שתוכנה משתפרת עם הזמן. זה חד משמעית קורה ב-AWS, לכל מודול, בכל חלק של הארכיטקטורה, השרתים, מערכות ההפעלה, שירותי התוכנה שרצות מעל זה, רכיבי הרשת, האבטחה. לכל אחד מהם יש צוות שמתמקד בכל רכיב ורכיב, באיך לשפר את הביצועים שלו, איך להוסיף עוד יכולות, ויש עוד ועוד מודולים ושירותים כאלה שמתווספים לפלטפורמה כל הזמן, והם בונים עוד ועוד data centers, מוסיפים עוד ועוד regions, וכל אחד כזה שנהיה זמין, מאפשר לכל הלקוחות הקיימים, אם הם ירצו, להתרחב לשם. הקריטריון הרביעי הוא שתוכנה מאפשרת מינוף אינסופי וניצול של economies of scale. אז AWS זה אחת הדוגמאות הכי טובות בהיסטוריה לזה. כל חברה, בכל מקום, יכולה להשתמש ב-AWS. הקריטריון החמישי, עלות טרנזקציה אפסית. יש מודל של שירות עצמי ב-AWS, וכל אחד באמת יכול פשוט להכניס פרטים של כרטיס אשראי, ולהתחיל להשתמש בשירותים שם. אז אם לסכם, 5 מתוך 5. AWS עוברת בהצטיינות את המבחן של האם היא חברת טק. במאמר של בן תומפסון הוא בחן גם את אובר, שבמקרה הייתה הגיבורה של הפרק הראשון שלנו, ואת Airbnb, הפלטפורמה להשכרת דירות נופש לטווח קצר, דרך הקריטריון הזה. שתי חברות שנוטים לחשוב עליהן בתור חברות טק, למרות ש-Airbnb מספקת שירות שדומה לרשת של בתי מלון. אבל זה לא בדיוק מה שהיא עושה, היא בנתה באמצעות תוכנה אקוסיסטם של הוסטס, מצד אחד, מערכים שמציעים את הבתים שלהם להשכרה דרך הפלטפורמה, ושל סוחרים. אז הנה הם כבר עוברים את הקריטריון הראשון, אקוסיסטם. מה לגבי עלות שולית אפסית? זה קצת מורכב. ל-Airbnb באמת יש הוצאות שוליות מאוד מאוד נמוכות על ההכנסות שמגיעות אליה, אבל אם מסתכלים על כלל השוק שלה, למעשה 85% ממה שהלקוחות שלה משלמים בערך הולך למערך, להוסט. וההכנסה ש-Airbnb לוקחת זה רק את הדמי תיווך או הדמי שימוש בפלטפורמה, שזה בערך 15% מכל טרנזקציה שקורית אצלה. עכשיו, זה כמעט לא עולה שום דבר ל-Airbnb לאפשר את הטרנזקציה הזאת, אז על ה-15% האלה הם באמת עושים עלות שולית אפסית, אבל חשוב לציין שההכנסה שלה היא רק נתח קטן מסך מה שהלקוח מוציא אצלה. וזה מאפיין של מודל ה-Asset Light, המודל של פלטפורמה שהיא רזה בנכסים. החלק הדומיננטי ממה שמוציאים שם הולך כדי לחסות את העלויות של הנכסים בעולם האמיתי. קריטריון שלישי, הפלטפורמה של Airbnb בהחלט משתפרת עם הזמן. בשנים האחרונות הם עושים שתי מהדורות, השקת קיץ והשקת חורף, שבכל אחת מהם יש אוסף מרשים של פיצ'רים חדשים ושיפורים למוצר. קריטריון רביעי, מינוף אינסופי, Airbnb בהחלט מסוגלת לשרת את כל העולם. ו5, כל אחד יכול לעשות טרנזקציות ב-Airbnb במודל של שירות עצמי. אז מה השורה התחתונה? Airbnb עוברת את 5 הקריטריונים, אולי רק עם כוכבית לגבי זה שההכנסה שלה, שהיא מייצרת בעלות שולית אפסית, היא נתח קטן ממה שהלקוחות מוציאים על לינה. ומה לגבי אובר, החברה שאיתה פתחנו את הפרק הראשון בפודקאסט הזה? אז יש סיבה טובה שנוטים להזכיר אותה באותה נשימה עם Airbnb. כשמסתכלים על הדרך הקריטריון הזה, מגיעים למסקנות די דומות. זה גם אקוסיסטם שנבנה בתוכנה, שמחבר בין נהגים לבין נוסעים, ומאז שבן תומפסון כתב את המאמר, אובר הרחיבה את האקוסיסטם שלה כדי להוסיף גם מסעדות וחנויות. אובר מספקת משלוחים. כמו Airbnb, Uber מדווחת בתור הכנסות רק את הנתח שהיא שומרת לעצמה מכל טרנזקציה, אז עלות השולית שלה היא מאוד מאוד נמוכה, אבל שוב, אם ניקח מבט יותר הוליסטי של הנסיעות שקורות בה, אז הנהגים לוקחים בערך 80% ממה שהלקוחות משלמים, אז זה לא ממש עולם של עלות שולית אפסית. הפלטפורמה של Uber גם משתפרת עם הזמן, וגם Uber מסוגלת בעיקרון לשרת את כל העולם, מה שמספק למינוף אינסופי. ואובר יכולה לעשות טרנזקציות גם עם כל אחד, דרך מודל של שירות עצמי באפליקציה, כאילו בערך. סימן השאלה הגדול שבן תומסון העלה אז, הייתה לגבי עלויות הטרנזקציה של אובר, בגלל שזה מאוד יקר להביא נהגים לפלטפורמה בכל עיר חדשה, ומאוד יקר לשמור אותם בפלטפורמה. ואובר שוב ושוב הייתה צריכה לעשות קמפיינים, ולהציע בונוסים לנהגים שיגיעו לכמות מסוימת של שעות נהיגה בשבוע, או ימים כמות מסוימת של ימים בחודש שהם זמינים לפלטפורמה, או דברים מהסוג הזה. אז זה לא אומר שאובר היא לא חברת טק, אבל זה מראה עד כמה המודל שלה תלוי בגורמים שלא באים עם עלות שולית אפסית. והמאמר המקורי הזה של בן תומסון בכלל נכתב קצת אחרי שוויבורק הגישו תשקיף לקראת הנפקה. המסמך הזה, התשקיף שלהם, עורר הרבה מאוד סערה, והמאמר היה דרך של בן תומסון לנסות לענות בצורה אינטליגנטית ומנומקת היטב על השאלה, האם WeWork היא חברה טק? בדיעבד, אנחנו יכולים לדעת מה קרה מאז. החברה נאלצה למשוך את התשקיף שהגישה ב-2019. היא לא הנפיקה את החברה ב-50 מיליארד דולר או יותר כמו שהיא קיבלה. אדם ניומן נאלץ לעזוב את תפקיד המנכ״ל. SoftBank נאלצו לשלם לו מיליארדי דולרים כדי שייתן את המניות שלו וילך, ואז הם הביאו מנכ״ל אחר. מגפת הקוביד הגיעה, מה שבהתחלה הקשה מאוד כמובן על החברה, כי כל המשרדים למעשה נסגרו. אבל בהמשך יצר הזדמנות מאוד גדולה בשביל החברה, כי נוצר הטרנד של לעבוד מרחוק ולעבוד מכל מקום וגמישות לגבי מאיפה אנשים עובדים. ועל גבי זה, WeWork הגיע לשוק הציבורי ב-2021 באמצעות מיזוג עם ספק, בשווי הרבה יותר צנוע ממה שהם ניסו לגייס בו ב-2019, של רק כמה מיליארדי דולרים, אבל זה עדיין לא הלך טוב. ב-2023 החברה הגישה בקשה לפשיטת רגל. אבל בן תומסון לא ידע את כל זה ב-2019 כשהוא כתב את המאמר. אז הנה הדרך שבה הוא בחן את WeWork דרך הקריטריון הזה שהוא הגדיר, והצביע בצורה כל כך אינטליגנטית על הבעיות עם המודל שלהם. אז קודם כל, אקוסיסטם. WeWork טענו שיש להם אקוסיסטם שהם בנו בתוכנה ומחבר בין חברות ועובדים בין מקומות שונים, אבל בן תומסון טען שהיה קשה מאוד למצוא הוכחות לזה שזה איזשהו גורם שבאמת משפיע על העסקים שלהם. שתיים, WeWork, הם משלמים אחוז עצום מההכנסות שלהם בתור שכירות. אין להם עלות שולית אפסית, ממש לא. שלוש, למוצר של WeWork בהחלט יש פוטנציאל להשתפר עם הזמן, אז ניתן להם את זה. ארבע, מינוף אינסופי. אז WeWork הייתה מאוד מוגבלת על ידי הלוקיישנים שהיא בנתה. היא לא יכלה לשרת כל אחד בכל מקום בעולם, אם אין לה משרד פיזי שהיא בנתה באותו מקום. וחמש, עלות טרנזקציה אפסית, אז זה ממש לא המקרה ב-WeWork. WeWork דרשה ייעוץ אפילו בשביל שכירות של אדם בודד, והסתמכה מאוד על מתווכים בשביל עסקים גדולים יותר, אז עלויות הטרנזקציה היו גבוהות, לא היה שם מודל של שירות עצמי. ואז בן תומסון מסכם, בחנות, קשה לראות איך WeWork היא חברת טק בשום צורה. וכאילו זה דבר אחד להגיד את המשפט הזה, הרבה אנשים אמרו WeWork היא לא באמת חברת טק כשהם ניסו להנפיק ב-2019, אבל זה דבר אחר לגמרי לכתוב סקירה היסטורית אינטליגנטית של כל תעשיית הטק, שעמוסה בכל כך הרבה תובנות, כדי להעביר את הנקודה הזאת בצורה כל כך טובה. אז אם עוד לא אמרתי את זה בצורה ברורה, אני ממליץ מאוד לעשות מנוי לסטרטקרי לבלוג של בן תומסון. אני לא חושב שאפשר לקבל תשואה גבוהה יותר של ערך על $10 בחודש. ורק לפני שנסיים, מה עם הרעיון שהעליתי בתחילת הפרק? לגייס השקעת סיד מהון סיכון כדי לבנות רשת של דוכני פלאפל, כמובן, עם אפליקציה ותוכנה שמנהלת את הבקאנד. אז בזכות כל העבודה הזאת של בן תומסון והקריטריון שהוא ניסח, עכשיו אנחנו יכולים סוף סוף לקבל תשובה מנומקת היטב. אז קודם כל, קשה לראות איך האפליקציה שלנו, שתאפשר אולי להזמין ולשם על פלאפל, תיצור איזשהו אקוסיסטם. שתיים, העלות השולית של פיטה עם פלאפל היא בטוח לא אפס, גם אם מזמינים אותה באפליקציה, עדיין צריך לשלם על חומרי הגלם והמשכורות לעובד שמכין את המנה. שלוש, האם יש פוטנציאל להשתפר עם הזמן? אני לא בטוח. אולי בהתחלה, אבל אני לא רואה דרך להמשיך ולשפר את הפלאפל עוד ועוד ועוד עם הזמן. אולי אפשר לשפר את האפליקציה שדרכה מזמינים ומשלמים על הפלאפל, אבל אני לא יודע אם זה משהו שלקוחות ייחסו לו הרבה חשיבות. ארבע, מינוף אינסופי? לא חושב שיהיה לנו את זה. אנחנו לא נוכל לשרת כל אחד בכל מקום בעולם, נוכל לשרת רק את מי שנמצא ליד, אחד הדוכנים שלנו. וחמש, עלות טרנזקציה אפסית? זה אולי כן. לקוחות יזמינו דרך האפליקציה, יהיה מודל של שירות עצמי, הזמנה תגיע ישר למטבח. העניין הוא שאז מישהו יצטרך ממש להכין את המנה, ולזה תהיה עלות שולית ממש לא אפסית. אז לסיכום, אחד מתוך חמש, אולי אחד וחצי. או במילים אחרות, זו לא הולכת להיות חברת טק. אפשר לזרוק לפח את המצגת, אני לא חושב ש-VC צריכים להשקיע בכזה דבר. אבל לפחות, עכשיו אנחנו יודעים להסביר למה. עד כאן להפעם, נמשיך בפעם הבאה.